בוקר טוב, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם. אז ראינו בפעם שעברה שהכוונה בעקבות הכניעה, אפשר לומר, הסכם השלום כביכול בין אברהם לבין אבימלך, הדבר הזה עורר את המבחן של אברהם, אבל לא נחזור על זה. ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. אז למדנו שמה זה ויאמר אליו אברהם? אומר לו, היה אברהם. זאת אומרת, כאשר אדם עושה מעשה של הקרבת בנו, כפי שהיה מקובל בתרבות הקדומה של העבודה למולך, אז כדי שאדם יעשה את זה, הוא צריך קצת להפסיק להיות עצמו. כלומר, היה מסתמם, שותה אלכוהול, נכנס לאיזה ריקוד אקסטטי פרנטי, ואז מתוך כך יכול היה גם להקריב. ואילו כאן, הכתוב אומר, לא, אתה לא צריך לאבד את האישיות שלך, אתה חייב להיות עם כל מלוא ההכרה שלך. ויאמר אליו, אברהם. כלומר, היה אברהם. ויאמר הנני, כאן אנחנו רואים תיקון, כאן היינו בפעם שעברה, שיש אדם אחרי למעלה מ-2,000 שנה, שכאשר הקדוש ברוך הוא פונה אליו, כמו שהקדוש ברוך הוא פנה לאדם הראשון ואמר לו, אייקה, סוף סוף מישהו עונה ואומר הנני. כלומר, זה התחלת התיקון של נפילת העולם על בידי אדם הראשון. ויאמר, קח נא את בנך. למי הכוונה? ברור שאם אני אשאל את הקדוש ברוך הוא למי התכוונת, יגיד, התכוונתי ליצחק. אז למה אתה לומר את יצחק? כי אברהם צריך להחליט פעם אחת ולתמיד מי הוא בנו. והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, בוא נצוק, האם אתה יודע מי זה בנך? הוא אומר, לא יודע, יש לי שניים, מתחמק. טוב, אז תיקח את יחידך. מבין שני הבנים תיקח את זה שהוא יחיד. זאת אומרת, מה זה יחיד? הוא המיוחד. או יחיד מלשון אהבה. יחידך שאתה אוהב. כמו חדווה. את יחידך. אשר, אז הוא אומר, לא, זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו. כאילו שהקדוש ברוך הוא לא ידע. אומר לו, אשר אהבת. פה זה מבחן עוד יותר גדול. אתה צריך להחליט את מי בין שניהם אתה אוהב. אני מניח שכאשר אברהם שמע את המילים אשר אהבת, הוא חשב על ישמעאל. ברור, כי כפי שראינו, כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם ששרה תלד לו בן, תודה רבה, אז הוא אומר, לו ישמעאל יחיה לפניך. את ישמעאל הוא גירש, זה נכון. זה נכון, הוא גירש, כי שרה דרשה את זה, והקדוש ברוך הוא דרש את זה. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, את יצחק. עכשיו אתה ברור לך מי זה בנך, מי זה יחידך, מי זה אהבת. כן.
אברהם הולך כרגע לעשות מעשה, בעצם הוא
כאילו
מתחרט, הוא מעשה מאוד מאוד חשוב, כביר, ניסיון.
עכשיו מלמד אותו, תראה מה, מי זה פתיחה, מי זה פתיחה, ועכשיו הזמן שהשם מלמד אותו, הוא לא רוצה להקל עליו, לא? הוא רוצה להקל עליו, הוא רוצה להקל עליו. לא הבנתי את השאלה. הרי אני אסביר לך גם למה. א', כפי שיראו פה בצדק, עוד לא נאמר לו מה הוא הולך לעשות. עוד לא נאמר לו. לא, לא נאמר לו. כך נא, למה? אולי לשים עליו כתר. אולי קח אותו לגדולה, אולי קח אותו לתת לו מצטפוזים, לא יודע מה, כל מיני דברים יכולים להיות. דבר נוסף, מי אמר שלא צריך להכביד עליו? זה אם כבר יש ניסיון, אז צריך להגדיל את הניסיון. ולך לך. אז את הביטוי הזה אנחנו מכירים, יש ביטוי דומה בתחילת פרק י' ב', זה לך לך. פה זה ולך לך. אבי בא לומר שזה קומה נוספת על גבי הלך לך הראשון, ולך לך, אל ארץ המוריה. איפה זה ארץ המוריה? לא ברור, לא כתוב בתורה איפה זה. אנחנו יודעים שזה בירושלים. אבל מפה אנחנו יודעים. זה כתוב בספר דברי הימים. בדברי הימים כתוב שהר הבית הוא גם הר המוריה. אבל זה לא כתוב בתורה. ארץ המוריה, והעלה הוא שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. עכשיו, אם הסיפור הוא להעלות אותו לעולה, אז אני לא מבין למה כתוב והאלוהים ניסה את אברהם. לכאורה הוא מנסה את יצחק. כלומר, או לפחות את שניהם. והאלוהים ניסה את אברהם ואת יצחק. זאת אומרת, הרי להיות קרב על גבי המזבח, גם זה ניסיון. אלא כנראה שאצל יצחק זה לא ניסיון. זה לא ניסיון. מדוע? משום שיצחק הוא צדיק של מידת הדין. מידת הדין דורשת מן האדם לשלם את המחיר של מה שהוא מקבל. אז מה המחיר של עצמי? עצמי. ולכן, מבחינתו של יצחק, אפשר לומר שלהיות קרב על גבי המזבח, זו פסגת השאיפות שלו. אז לכן, אי אפשר לומר שזה ניסיון עבור יצחק. לעומת אברהם, שהוא צדיק של מידת החסד, מידת החסד זה נתינת החיים. אז אם הקדוש ברוך הוא אצל אברהם הוא מי שנותן חיים, אין שום סיבה שהוא ייקח חיים בחזרה. ולכן עבור אברהם זה ניסיון, עבור יצחק לא. כן.
אם יש
איזושהי משמעות
דווקא שזה על הר, על חזרה,
כן, חזרה דיברו על זה. שאברהם קראו הר, יצחק קראו שדה, יעקב קראו בית. ההר זה המקום שממנו רואים את הכל. כלומר, אברהם רואה את הדבר מגבוה. כן? אצל יצחק ויעקב זה מתחיל להתביית, להתמסד. אבל אולי יש פה שאלה אחרת. בעצם מי זה מי מנסה את אברהם? אולי נדייק. מי מנסה את אברהם? האלוהים, נכון? מה זה האלוהים? לא נכון. לא נכון. לא נכון. מידת הדין בתורה זה אלוהים. אבל יש האלוהים, זה משהו אחר לגמרי. והאלוהים ניסה את אברהם. יש הבדל. הביטוי האלוהים מופיע תמיד עם קונוטציה אלילית. למשל, בפרשת משפטים. בפרשת משפטים. מה נאמר? זובח. לאלוהים יחורם בלתי לשם לבדו. אז שאומרים האלוהים, יש בחינה אלילית. או כמו שציטטת יפה מאוד מספר מלאכים, השם הוא כל האלוהים האלה. כלומר, יש הרבה אלוהים, האלוהים, והשם הוא בעצם האלוהים. זה בעצם בא לשלול את האלילות. אז זאת אומרת שאם כתוב כאן, והאלוהים ניסה את אברהם ולא, ואלוהים, נצאת אברהם, זה בא לומר שיש משהו אלילי בדרישה הזאת. מה אלילי? הקרבת ילדים. הרי להקריב את הבן, זה מעשה שהתורה אסרה אותו. אבל זה מעשה שהיה מקובל בעולם האלילי. אז יש פה צד אלילי, כן? שאברהם צריך להתגבר עליו. בואו נמשיך. טוב, אז דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, למה היה צריך לנסות אותו. טוב, עכשיו יש פה בעיה. תארו לעצמכם מה אברהם חושב. מצד אחד הקדוש ברוך הוא אומר לו שיצחק הוא הנבחר, מצד שני הוא אומר לו לשחוט אותו. אז מה תהיה התוצאה? בהבנה של אברהם פה זה לשחוט. עכשיו, אברהם מבין שזה לשחוט. הרי היה שזה מה שהוא מנסה לעשות בהמשך. אז נשאלת השאלה, איך אברהם מבין את המשך דרכו? כלומר, אם מצד אחד יצחק הוא הנבחר, אבל מצד שני צריך להקריב אותו, אז מי ימשיך? ישמעאל. אבל לפני כן אמרת לי שיצחק ולא ישמעאל הוא המועדף. לא מובן. ויצחק יראה לך זרה וכו'.
אבל ממש,
לא, אבל יש פה איזה קושי לוגי. איך אברהם פותר את הקושי הלוגי? אם אני אשאל את אברהם באותה שעה, מי הממשיך? הוא לא ידע מה לענות. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא אומר לו שזה יצחק, מצד שני, הקדוש ברוך הוא אומר לו שזה ישמעאל בעצם. מה עושים כשיש בעיה שנוגעת למספר אנשים? עושים ועדה ומכנסים את כל הנוגעים בדבר. ואז אברהם הולך לבירור הזה. וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נערים איתו ואת יצחק בנו. מי הם שני הנערים? חז"ל אמרו, ישמעאל ואליעזר. ישמעאל גורש. ועכשיו אברהם לוקח אותו ואת אליעזר. הולכים, אם כן, אל הר המוריה, ארבעה אנשים וחמור אחד. עכשיו, מה המכנה המשותף של ארבעת האנשים? אני מזכיר, אברהם, יצחק, ישמעאל, אליעזר. מה משותף לארבעת
האנשים?
יפה מאוד. ארבעה נימולים. עכשיו, אבל כל אחד נימול מסיבה אחרת. אברהם נימול בגלל הציווי. הוא בעצם מקבל את המצווה מאת השם. יצחק נימול בגלל שהוא הבן. אליעזר נימול בגלל שהוא התלמיד. מקנת כספו, תלמידו. דולה ומשקה מתורת רבו. וישמעאל? האם זה בגלל שהוא יליד בית או בגלל שהוא בנו? יש פה אפשרות לומר שהוא נימול גם בגלל זה וגם בגלל זה, ואז אולי זה יתרון, אולי ספק זה וספק זה, זה חיסרון. בקיצור, צריך לבדוק מי מן הנימולים הוא זה שממשיך את דרכו של אברהם. ולכן הוא מביא את שלושתם לבירור הזה. פשוט. ויבקע הצהולה, ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים, ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו. מה אכפת לי מתי זה היה? ביום השלישי. ואם זה היה ביום הרביעי, או ביום השני. כל מקום שהכתוב אומר שלושה ימים, זה ההפרש בין ישראל לעמים. עכשיו, למה זה כך? עכשיו, בסדר? כל מקום שבו נאמר שלושה ימים בתנ״ך, זה ההפרש בין ישראל לעמים. אני אסביר מדוע. בגלל שמה שמבדיל אותנו, קודם כל, זה ברית המילה. ברית המילה גורמת שאסור לנסוע שלושה ימים. לנסוע שלושה ימים. עד שלושה ימים יש סכנה לבלה, ולכן אסור לנסוע. עכשיו, זאת אומרת שכל העולם מתקדם, ואנחנו בפיגור. כלומר, אנחנו משלמים איזשהו תשלום בגלל הקדושה שלנו, תשלום של נחיתות טבעית. אי אפשר להתקדם. זאת אומרת, שכאן נוצר ההפרש בין קצב החיים של אומות העולם לקצב החיים של עם ישראל, שלושה ימי הפרש. ולכן, במעשה שכם ודינה, אז באמת ביום השלישי ביותם כואבים. וגם כשמשה אומר לפרעה, אנחנו רוצים לצאת דרך שלושת ימים. זה מה שמבדיל אותנו. כמו כן, לפני מעמד הר סיני, היו נכונים לשלושת ימים. וגם כשמתהרים מטומאת מת, מזין ביום השלישי וביום השביעי. כלומר, היום השלישי מציין את ראשית הבירור של ההפרש בין זרע יצחק לבין שאר העולם. ביום השלישי. וישא אברהם את עיניו. מה זה לשאת עיניים בעברית המקראית? להסתכל איפה? למעלה. להסתכל למעלה. לשאת עיניים זה למעלה. כן? יש להביט שזה כלפי מטה, יש לשאת עיניים שזה כלפי מעלה. זאת אומרת שאברהם מסתכל כעת ברקיע. מה זה הרקיע? הוא רואה את התפיסה האלוהית שלו, שהיא מבולבלת, וירא את המקום, המקום מתברך, ברוך המקום ברוך הוא, מרחוק. או כמו שאומר הנביא, מרחוק השם נראה לי. מה זה מרחוק? שאתה לא מבין. יש משהו שמבולבל, אז יש כאן רוח הקודש, ורוח הקודש מעורבת בספק. כי הוא לא מבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה. ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור. איפה זה פה? מה? איפה זה פה?
הם מעלו להר המוריה
בתחתית ההר. עד איפה? מה, מה המרחב שמותר להם? 20 מטר? 200 מטר? קילומטר? כמה? ארמון הנציב. מה, אבל עד איפה? כלומר, אם אברהם מצווה עליהם שבו פה, אם הם לא רוצים לעבור על דברי אברהם, הם צריכים לדעת מה הפרימטר שבתוכו מותר להם להסתובב. מה זה פה? אז אני אגיד לכם מה זה פה. פה זה העולם הזה. אתם תישארו בעולם הזה. פה זה בגמטריה 86 מינוס 1. נכון? 86 מינוס 1 זה גמטריה פה. אם תרצו לקצר 85. 86 זה כמה? זה אלוהים, נכון? אלוהים בגמטריה 86. על האדם נאמר ותחסרהו מעט מאלוהים. אז מעט מאלוהים זה 85. אתה מוריד מעט אחד. כלומר, התפיסה שלכם מגיעה עד כמעט אלוהים. אבל זה לא שונה מהתפיסה של החמור. מה זה חמור? חמור זה אדם, זה בהמה קצת חכמה. מה זה אדם? זה אדם, זה בהמה חכמה מאוד. אבל בסופו של דבר, בין החמור לבין אימנואל קאנט, אין הבדל, אין הבדל מהותי, יש הפרש כמותי. אז בעצם מה שאומר אברהם, אתם תגיעו עד הנאומן, שזה אלוהים של קאנט, זה מה שאתם תתפסו. יש במערל מפראג, הרבה פעמים הוא חוזר על זה, שהתפיסה האנושית היא בסופו של דבר חומרית. כן? גם קאנט אמר את זה, כל הכרה מתחילה מן החוש. עכשיו, יש על פי זה הלכה מעניינת של שילוח הקן. כשיש שאלה בגמרא, מה קורה, האם יש מצוות שילוח הקן בקן שנעשה על ראשו של אדם? אתם יכולים לתאר לעצמכם, מקסיקני עם סומררו ענק, שתה הרבה טקילה, עכשיו הוא רדום, עמוק, באה הציפור, עושה את הקן שלה, מטילה את הביצים. האם יש מצווה של שילוח הקן או לא? הרי כתוב, כי יקרא כאן ציפור לפניך בכל עץ או על הארץ. פה זה על אדם, זה לא עץ, וזה לא הארץ. מה הדין? אומרת הגמרא שכן, יש מצוות שילוח הקן. למה? כי ראשו של אדם זה גם אדמה. שנאמר, ואדמה על ראשו. זה מוזר מאוד, דברי הגמרא. אומר המהר"ל, זה אומר שראשו של אדם, מקום משכן השכל, גם זה חלק מהטבע. זה לא השכל הנבדל. לכן, באופן מהותי, אין הבדל בין החמור לבין הנערים. שבו לכם פה עם החמור. מה שחזל אמרו, אמה דומה לחמור, אבל זה בעצם כל אדם הוא דומה לחמור. הזוהר אומר, חמור זה ראשי תיבות, חכם מופלג ורב רבנן. חמור, כן? טוב, אומרים חכם זה חמר חרמין. כן. זה ביידיש, כן. זה שהחמור טוב ממנו. חמר חרמין. טוב. ואני והנער. עכשיו שימו לב, להם הוא קורא נערים. ואיך הוא קורא ליצחק? נער, גם כן. אז בינתיים הבירור עוד לא נעשה. נלכה עד קו. מה גימטריה של קו? יפה, 26 מינוס 1. שם הוויה. אתם תישארו במדרגת שם אלוהים, תגיעו כמעט מעט מאלוהים, אנחנו כמעט מעט מהוויה. כלומר, מה שאנחנו הולכים לחוות שם, הוא הרבה יותר גדול מהתפיסה שלכם. זה האלוהות המתגלה. מה שהפילוסופיה לא מכירה. הפילוסופיה יודעת לדבר על אלוהים, אבל אלוהים שמדבר על האדם, זה, או אל האדם, זה הפילוסופיה לא מכירה. אנחנו נלך עד כו. לכן כל הנביאים, אומרת הגמרא, ניבאו בכו. כו אמר השם. אז זה ההבחנה בין פה לכו. ונשתחווה. איזה צורת פועל זה? איזה בניין זה? התפעל. אם זה התפעל, אז מה השורש? אם זה התפעל, זה שין חת ה. שחה, נכון? כן, כלומר, כן. כן, יותר נכון, נשתתח. אבל אם זה התפעל, אז התו היא לא חלק מן הפועל, כלומר היא לא חלק מהשורש, ומה שנשאר זה שחר, נכון? שין, חת, ה. אבל יכול להיות שזה לא בניין התפעל, יכול להיות שזה בניין השתפעל. לבגרות בעברית, במדינת ישראל לומדים על שבע בניינים, קל, פיאל, פועל, יקול. אבל באקדמיה יודעים שיש עוד כמה בניינים בעברית, אחד מהם למשל הותפעל, כן? והלוויים לא הותפקדו בתוך בני ישראל, זה לא התפעל וזה לא הופעל, זה הותפעל. יש גם השתפעל. השתפעל, אגב, בערבית וגם בארמית. זה קיים בצורה מצויה. השתפעל בערבית וגם השתפעל יש בארמית. וגם בעברית, אז יוצא שהשין איננה חלק מן השורש. אז מה השורש? חטא ורגע. כן, אבל זה אם זה ישתפעל. יוצא לפי זה שהשורש של המילה ונשתחווה זה חטא ורגע. שזה חווה. מי זאת חווה? האם כל חי. האמא של כולנו. זאת אומרת, אנחנו נחזור אל השורש של עצמנו. זה המשמעות של ההשתחוויה. בהשתחוויה יש השתתחות, ואז חוזרים אל מקור החיים, ונשתחווה, נחזור אל המקור. בסדר, אז אם זה ככה, יש הפרש חזק מאוד בין ישראל לעמים. אתם תישארו פה עם החמור, אני אלך עם הנער לקור, ונשתחווה. מה היו
החכמים גדולים אלה, הבעיה של הישראל, ואת כל הבן נתניה, ואת כל ה...
נו, מה הבעיה? למה לא? אתה חושב שמתהלכים עם אברהם אנשים פשוטים? אנשים שבסביבה של אברהם, שגדלים יחד עם הוא, הם אנשים גדולים. נכון. עכשיו, אבל מה? אז יוצא לפי זה שההפרש הזה הוא הפרש שמבדיל. אבל מה המטרה? ונשובה עליכם. כלומר, בסופו של דבר, עם ישראל נפרד מן האנושות ומתחבר אל האלוהות, כדי להאיר לאנושות. וזה דומה קצת לפעולה של הכהן הגדול. כהן הגדול נכנס אל קודש הקודשים. מה זה טוב? שהוא יוצא משם. כן, איך אומרים? ובכן מה נהדר, כהן גדול, וזה טוב, לא בבואו. בבואו הוא לא מעניין אותנו. הוא הולך שם בשביל התענוג המיסטי שלו, הוא עושה את זה טוב מאוד, אבל לא בשביל זה שלחנו אותו לשם. שלחנו אותו כדי שהוא יצא משם, כדי שהוא ייתן לנו את ההערה שלו. אותו דבר, ונשתחווה, אבל זה ונשובה עליכם. המטרה היא בסוף להעיר עליכם. זה רש"י, זה רש"י, כן, רש"י מתנבא ולא ידע מה נתנבא, הוא לא יודע, אבל משהו עובר לו. ויקח אברהם את עצי העולה וישם על יצחק בנו. מה זה הסיפור הזה? לשים את העצים שעליו יישרף הקורבן, שמים אותו על הקורבן. מזכיר לכם משהו? אני אגיד לכם משהו מילקוט שמעוני, אבל אל תגלו לאף אחד. יפה, נכון, זה גם, שזה בשחל בשבת, שערב פסח חל בשבת, כן, יפה. אבל אני אגיד לכם מקור בילקוט שמעוני, אבל אל תגלו לאף אחד. ילקוט שמעוני כתוב על הפסוק הזה, כאדם הנושא את צלבו. עכשיו, מה שעשו לישו זה אותו דבר. כשאדם היה נצלב, הרומאים היו, חלק מהעינוי שלו זה שהוא היה צריך בעצמו לסחוב את הצלב שלו. והילקוט שמעוני אומר את זה, אני צריך. עכשיו שימו לב לדבר מאוד מעניין. יש מקום בירושלים, כנסיית הקבר, שם ליד המקום שבו היה הצליבה לפי שיטתם, יש ציור של עקדת יצחק. הם ציירו את זה. מה הם רוצים לומר? הם רוצים לומר שהצליבה זה עקדה שהיא צליחה. בעצם העקדה מבחינתם זה צליבה שנכשלה. למה? כי בסוף הבן אדם נשאר חי. כלומר, היהודי נשאר חי זה כישלון. אם הוא נהרג, זה הצלחה. כן, כי הרי מה הם טוענים? שעל ידי הריגתו של ישו מתכפר העולם כולו. ואילו אנחנו אומרים, לא, מה שמכפר על העולם כולו זה המוכנות להיות קרב, ובסוף לחיות. ובחרת בחיים. בעצם כל המסר של העקדה הוא מסר הופכי למעשה של הצליבה, ולכן הילקוט שמעוני מביא את זה, זה לא סתם. כן? הילקוט שמעוני מכיר את הנצרות. עכשיו, אלא זה בדיוק בא לומר, שהחיים והמוות נתתי לפניך. מה האדם באופן נורמלי יבחר? יבחר במוות. כי אין דבר יותר נעלה לאדם מאשר להידבק בבורא, להשיב את נשמתו. והתורה חידשה חידוש עצום, ובחרת בחיים. כלומר שהקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות אליך דרך החיים. אבל אפשר לומר שיש פה, אפשר לומר, מאבק בין שתי תפיסות, בין החוכמה לבין הרצון. לפי החוכמה צריך להקריב את יצחק. לפי הרצון צריך שהוא יחיה. זה ההבחנה. דבר כזה מצאנו בספר ויקרא. אדם כי יקריב מכן קורבן לשם. כמו אדם היה צריך לרצות להקריב אחד מכן. מה ההמשך? מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. כלומר, על מנת, כלומר, מה שאדם נדרש זה לרצות להקריב את עצמו, ובמקומו בא הבהמה. השורש של זה נמצא בעקדת יצחק, העיל תחת יצחק, וזה בעצם מסביר שמה שאומר הרמב"ן על פרשת ויקרא זה לא דרוש, שהוא אומר שהאדם הרואה את הקורבן צריך לחשוב שהוא היה צריך להיות קרב. אז זה, כן, אז זה, זה פשוטו של מקרא, ממש כך, בסדר, הלאה. ויקח בידו את האש. תגידו, מה זה אש? מה, צריך לקחת אש? כנראה שבאותם הימים לעשות אש זה לא היה דבר מובן מאליו. אדם היה מביא את האש מהבית. אז כל הדרך הזאת, יש לו לאברהם גחלים, גחלים בוערות. ותוכלו את האש ואת המאכלת. מה זה המאכלת? סכין. סכין שחיטה. אבל למה אתה קורא לזה מאכלת? אז תקרא לזה אוכלת. למה מאכלת? אומרים חז"ל, היא מאכילה אותנו עד היום. מה, הסכין הזאת, היא זו שנותן לנו זכויות עד עצם היום הזה, כן? זה מה שאומרים בתפילת ראש השנה. כן? זה עקידת יצחק היום לזרעו תזכור. וילכו שניהם יחדיו. עכשיו, זה מאוד משמעותי הפסוק הזה. בלב אחד. מה אכפת לי בלב אחד? שלא ילכו בלב אחד. הרי ברור שאם שניהם הולכים, ברור שהם יחדיו. אלא זה בא לומר שיש התקרבות בין אברהם ליצחק. איך ההתקרבות הזאת באה לידי ביטוי? והיום, אז בואו נראה, רגע, ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי. אני לא הבנתי כלום. קודם כל, אני ידעתי שאברהם זה אבא שלו. אם היה כתוב, ויאמר יצחק אל אברהם, או אל אביו, לא היה חסר שום דבר. חוץ למה הוא אומר לו? אבי. נו באמת, זה מה שיש לך להגיד. מה?
הוא רצה לבדוק
אם הוא אבא שלו. מה, הוא לא יודע שהוא אבא שלו? אני חושב שזה משהו אחר לגמרי. אתם זוכרים את הפסוק, ויאמר קין אל הבל אחיו. וגם שם לא כתוב מה הוא אומר לו. איך הסברנו את זה? שהוא אמר לו שהוא אחיו. גם פה, ויאמר יצחק אל אברהם, אביו. כלומר, הוא אומר לאברהם, אתה אבא שלי. ואיך הוא עושה את זה? ויאמר, אבי. כלומר, ברגע שהוא אומר, אבי, יש שינוי בחיים של יצחק. זאת הפעם הראשונה, אגב, ששומעים שיצחק מדבר, בכלל. זה הפעם הראשונה ששומעים מילים מיצחק. ומה שיש ליצחק לומר, זה לומר שאברהם הוא אביו. שזה כנראה לא היה מובן מאליו. וזה למה? כי הם הפוכים זה מזה. יצחק קשה לו להכיר באברהם כאביו. ועכשיו הוא אומר, אני מידת הדין מקבל שאני משועבד במידת החסד. מה התשובה של אברהם? ויאמר, הנני בני. כלומר, לראשונה גם פה, זאת הפעם הראשונה שאברהם אומר בפה מלא שיצחק הוא בנו. עד עכשיו מה הוא היה? זרעו או נער. לא מצאנו שאברהם קורא לו בן. כלומר, מה? ויעקוד?
ויאמול את יצחק
בנו. נכון, ויאמול את יצחק בנו. נכון. התורה אומרת, הוא לא אומר שהוא בנו. כלומר, ויותר מזה, ראינו ששרה דורשת ממנו להכריע. הוא אומר, גרש את האמה הזאת ואת בנה, כי לא ירש בין האמה הזאת עם בני, עם יצחק. ואז מצאנו דבר ברור, שישמעאל הוא הבן של הגר, שיצחק הוא הבן של שרה, ומי הבן של אברהם? וירא הדבר מאוד לאברהם על אודו בנו. מי הוא? כלומר, על ישמעאל, יצחק, עוד לא ברור. בעצם כל הבירור של העקדה זה כדי להכריע מי הבן. כאן אברהם אומר בני. ברגע שהוא אמר את זה, בעצם כל העקדה מיותרת. כי זה בשביל זה שנעשתה העקדה, לחבר בין מידת החסד למידת הדין. כן.
מה המשמעות? מה הוא רצה לומר במילה?
הנני אליך. כלומר, הנני בני. כלומר, אני מכיר בך כבני. הוא לא אמר לו, ויאמר בני, הנני בני. כלומר, זה בירור של ההכרה, כמו שמצאנו, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. כלומר, הנני, הכוונה, אני מוכן למה שאתה אומר. אז בואו, הנני בני.
הפך אותו להגיע אותו למישהו
של
בני. מלאך של
העקדה,
הביא את
אברהם למצב, לא, זה לפני העקדה. עוד לא, אין פה מלאך. בינתיים יש פה אברהם ויצחק. הנני מוכן, הנני מוכן לזה שתהיה בני. בסדר, זה הכוונה. כן, אבל בשביל מה להתייצב בפניך? בשביל למלא את המשימה. המשימה של בני, של להיותך בני. והיא אומר, הנה האש והעצים ויעשה לעולה. ויאמר אברהם אלוהים יראה לו עשה לעולה בני. כלומר, מכאן ואילך ברור שהעולה זה יצחק. וילכו שניהם יחדיו. זהו. אז כאן העקדה, כל השאר כבר מיותר. הושגה ההבנה בין שניהם. ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוהים, ויבן שם אברהם את המזבח, ויערוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו, וישם אותו על המזבח ממעל העצים, וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכל. המשפט פה מסובך קצת. היה צריך להיות כתוב, ויקח אברהם את המאכלת, לשחוט את בנו. מה זה וישלח אברהם את ידו? יש איזה איסוף. ראיתי אחד הפירושים של אחד מגדולי החסידות, אני לא זוכר מי זה היה, אולי רבי לוי יצחק ברדיצ'ל, שאומר כך, כל האיברים של אברהם היו עושים את רצון השם. וכאן הוא הרגיש שהיד מתנגדת, כי זה באמת לא היה רצון השם. לא, לא, ההפך. היד עשתה את רצון השם, לכן היא לא הסכימה. אבל אברהם לא הבין את זה. הוא ראה שיש התנגדות, אז הוא שלח את ידו. ויקח את המאכלת, שחוד את בנו, ויקרא אליו מלאך השם, הנה השמיים, ויאמר, מה הוא אומר לו? אברהם, אברהם. איזה מין דבר זה? כלומר, אברהם עכשיו שינה שם. עד לפני כן אברהם כבר עשה שינוי השם, בהתחלה קראו לו אברהם. אחר כך שינה לאברהם, ועכשיו קוראים לו אברהם, אברהם. זה שם חדש. מה ההבדל בין אברהם לאברהם אברהם? פשוט מאוד. אברהם זה שם הנפש. אברהם השני זה שם הנשמה. יש התאמה אצל אברהם בין הנפש לנשמה. כלומר, הוא הגיע למדרגה של התאמה. אם תרצה אמוציונל ורציונל, אני חושב אפילו יותר מהעל מודע. הנשמה זה לא התודעה, הנשמה זה למעלה מן ההכרה. רגע, אנחנו מיד נגיע לזה גם כן. אתה אומר שלפני כן זה היה האלוהים, נכון?
קורא ללשון.
אבל קודם כל קורא לו אברהם אברהם. אנחנו רואים בתנך 8 אנשים עם שם כפול. שמונה אנשים. נתחיל קודם כל מהארבעה האחרונים. אברהם אברהם, ויאמר יעקב יעקב, ויאמר משה משה, ויאמר שמואל שמואל. נסתפק בינתיים בארבעה האלה.
יצחק לא מופיע.
יצחק לא מופיע, זה נכון. עכשיו, מה זה אומר? שהאנשים האלה היו בעלי התאמה בין הצד העילאי שלהם לצד הגלוי. מה עם יצחק? יש רק נשמה, אין נפש. לכן, יש רק יצחק של מעלה, אין יצחק של מטה. מי מה, ואצל, עכשיו יש איזה הבדל, תשימו לב בתאמים, זה הטקסט לפנינו בלי תאמים, בין אברהם לבין אברהם יש טעם שאחינו הספרדים קוראים לו פסק, ואחינו האשכנזים קוראים לו פסיק, שזה איזשהו הבדל. יש עדיין הבדל בין אברהם לאברהם, בין יעקב ליעקב ובין שמואל לשמואל. הזוהר מאיר שאצל משה משה בסנה אין הבדל. לאו פסק בגבי. זאת אומרת שאצל אצל משה ההתאמה היא יותר גדולה, היא מוחלטת. מה שאין כן אצל אחים עדיין יש איזשהו הפרש. מי הם הארבעה הנוספים? הם נוח, שם, תרח ופרץ. אלה, אבל שמה זה לא השם באמת. אלה תולדות נוח, נוח. אבל זה כאילו, הנוח השני זה התחלה של המשפט הבא. ואלה תולדות, אלה תולדות שם, שם בן מעט שנה ויולד הפרשד. ואלה תולדות תרח, תרח הוליד את אברהם. ואלה תולדות פרץ, ופרץ הוליד את חסרון. פרץ הוליד את חסרון. זאת אומרת, יש מה שנקרא, שלושת הראשונים הם כמין טיוטה לקראת השלמות הזאת, ואצל פרץ זה גם הכנה לשושלת המשיחית. ויאמר, הנה מי, פה אברהם מסכים להיות אברהם אברהם. ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעשו מאומה, וכו'. עכשיו נשאלת השאלה, מי מדבר עם אברהם כאן? מלאך, נכון? מלאך. מלאך זה שליח. ומי לפניכם ציווה עליו את העקדה? אלוהים. דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לשחוט. המלאך אומר אל תשחט. נו, למי שומעים? ברור ששומעים לבוס. אז כלומר,
מה? השם לא אמר לשחוט.
אבל הוא מבין, אבל אברהם מבין שכן. אז אם אברהם מבין שהקדוש ברוך הוא ציווה עליו לשחוט, ויש מלאך, עם כל הכבוד המלאך הוא עוד לא הקדוש ברוך הוא, הוא אומר לו לא לשחוט, אז למי שומעים? פשוט מאוד. איך הקדוש ברוך הוא נקרא בציווי? האלוהים. פה זה המלאך של מי? של השם. אז זה יותר גבוה. כלומר, שם הוויה הוא למעלה. לכן, השם, כשהוא שולח מלאך, זה יותר מחייב מדברי האלוהים. פשוט מאוד. הלך השם עוצר אותו. כלומר, מידת הרחמים לעומת מידת הדין. הרצון לעומת החוכמה. כן? הרצון אומר, אני לא רוצה. הלך השם לשמיים. אגב, מספרים שאחד מגדולי גרמניה, אני חושב שזה אבי רפאל הכהן מהמבורג, שאלו אותו מדוע הוא לא מחרים את החסידים. הלא הגאון מווילנה, שהוא כמלאך האלוהים, הוא כתב עליהם חרם. למה אתה לא מצטרף? הוא אמר, כדי לא לשחוט, צריך מספיק מלאך. כדי לשחוט, צריך שהקדוש ברוך הוא יגיד. כן, זה היה צור. טוב, אני בכל מקרה, מלאך השם עוצר אותו, ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער. עכשיו יש פה תוספת מוזרה. אגב, מה זה אל הנער? צריך להגיד אל הבן. אבל צריך להגיד אל הבן. כבר החלטנו שיצחק הוא הבן. אז מה אתה אומר אל הנער? אלא אם אתה שוחט אותו, אז הוא כבר לא הבן, הוא הנער. וכבר קבעת שהוא הבן. לכן, אל תשלח ידך, כי אם לא, אז הוא יהיה נער. כן.
ואם כמה היה יצחק אבינו,
בין 26 ו-4 חודשים. סתם אני כן. חזל אמור 37, הרמב"ם אומר שהיה ילד. כן. ואל תעש לו מאומה. עכשיו אני רוצה גם למצאת את ואל תעש לו מאומה. היה פה איסוס. אברהם אמר, מה, אי אפשר לעשות שום דבר? אולי איזה חטך? איך המדרש אומר?
חזל
אומר. שהוא רצה. מה זה היה? אולי היה לאברהם מחשבה ששחיטת יצחק זה ביטול מידת הדין מן העולם. ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, לא, אנחנו לא מבטלים את מידת הדין. אגב, יש מנהג כשאומרים את העקדה בבוקר, כשמגיעים לפסוק, ויעקוד את יצחק בנו, אז כתוב בסידורים של אחינו הספרדים, לכוון שלכפות את מידת הדין. היא צריכה להיות עקודה, אבל היא לא צריכה להיות מבוטלת. עכשיו, אז אל תעשו מאומה. מה עם ההמשך? אנחנו נראה בהמשך. הכל טוב.